לעתים יש לנו נטייה לראות את הדברים כרע וטוב. כלומר, אם אני נמצאת עכשיו במצב לא טוב, הכל רע. מעין עסקת חבילה. אבל אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת להסתכל על העולם, כמעין מוזניים, שיש בהם גם רע וגם טוב. ואולי דווקא בתוך הרע, יש גם קמצוץ של טוב שמצליח מעט לאזן. בדיוק כמו האין ויאנג שיופיעו כאן. בפרק הזה נספר איך דווקא במקומות החשוכים הצלחנו למצוא את נקודות האור.
שלום רעות.
שלום איתי.
הפעם אני פותח בשלום, אה?
עוד פעם שלום. אולי נגיד מה נשמע, מה העניינים?
מה נשמע, פחות טוב לי.
פחות.
אני אוהב את ה... יש לך תמיד בפתיחות שלום. כזה קטן חמוד כזה. איפה הוא היה עכשיו?
שלום.
או. אז תכניסי אותו רק שיהיה לי אותו.
הוא יצא רגע לנבצרות.
רק את השלום?
שלום.
יפה מאוד.
זה גם עולה כזה. אני רגע אגיד לפני שנתחיל.
כן.
אני אסתכל למצלמה. שקיבלנו מלא תגובות, הרבה מאוד בפרטי על הפרקים הקודמים, וזה מרגש מאוד מאוד מאוד. עכשיו אני אסתכל עליך.
אני גם הגבתי שם בתגובות.
הגבת?
רציתי לרגש, מה?
ומה אמרת?
אני לא זוכר, את מרגשת.
תודה.
מרגשת, מרגשת, מרגשת.
אז זה באמת מחמיא, ואתה יודע, בהתחלה, בפרקים הראשונים, לא ידענו איך אנשים יקבלו את זה. נגיד, יוכלו את זה. ואחרי הפרק הראשון והשני, וככה בהמשך גם, הייתה מישהי ששאלה אותך בשביל מה הפודקאסט הזה. כאילו, למי? או למה בכלל הוא טוב? ובאותו... באותו רגע שסיפרת לי, פתחתי את הפלאפון וראיתי לך וואטסאפ של אימא. והיא אמרה שמשפט שהמילים שלנו הן כמו שמיכה ללב הכואב שלה.
וואו.
ואז אמרתי לך, טוב איתי, מי שצריך, אז כנראה שהיקום ישלח לו את הפרק הזה, או פרקים אחרים. וזו המטרה שלנו, לא?
כן, זו המהות.
נוסיף טוב.
מה שאפשר לקחת, אפילו דבר אחד קטן, אם באמת זה נותן איזשהו מזור, נשתמש במילה
אופה,
כזאת, כן.
אז יש לנו עסקט, יש לנו מזור.
אני עולה בדרגת המילים.
היה לנו גם בן השיטין.
וואו, כן.
משהו.
אז שלום מה שאפשר קור. לקחת, אשרנו, את יודעת, זכינו, אם באמת הצלחנו לעזור באיזשהו אופן, או לתת, או לשתף. אז מה?
תשמעי סיפור, אמרת.
אני פותח בתשמעי סיפור?
אז אני אתחיל בתשמעי... אוקיי, אני אתחיל. אתה יודע מה?
את אומרת שמע סיפור, את לוקחת לי את העניין.
תמיד אתה אומר, תשמעי, אין לך שמעי, שמעי.
אז תשמע סיפור.
תשמע סיפור. בתקופת הטיפולים של רווה, כשהיינו בבית החולים במחלקה, לא אהבתי להישאר שם שבתות, כי סופי שבוע זה היה הזמן שלנו כמשפחה בבית, וזה באמת היה כוח עבור רווה. אבל קרו פעמים שהיינו צריכים להישאר שבת, ולזכות מרסלה, האחות האחראית שם, היא באמת עשתה את כל המאמצים שבשבת יהיה לרווה חדר ריק, שרק הוא יהיה, כדי שאנחנו נגיע ונוכל להיות שם במהלך כל השבת.
רגע, אני חייב להגיד לך פה באמת לזכותם של אילי.
נעצור רגע וניתן את הדגש.
אילי, אלי ובארי, שהיו באים נגיד, אני הייתי נשאר עם רבי לילה, ובשישי בלילה, ואז הייתי מגיע איתם בבוקר, או הפוך, ושמונה, תשע בבוקר, כבר בשבת, הם היו עוזבים הכל, אם זה חברים, אם זה מפגשים עם, אני לא יודע, עבודות.
שורי בית, בכלל לשבת ולרבוץ ולראות טלוויזיה או לשחק.
מביאים גיטרה, רואים איזה סרט, מדברים, העיקר להיות איתו, פשוט היו מדהימים.
ממש, הם לא היו יוצאים. זאת אומרת, גם אם אפשר היה לצאת החוצה לטייל בחוץ, הם לא היו מטיילים, הם היו נשארים עם רווה, כי אם אי אפשר להביא את רווה אל הכוח בבית, אז הכוח הגיע אליהם.
ממש כך.
ואני אספר רגע עוד סיפור, ואני אחבר את זה ביחד. הסיפור הוא על מאור איש הלגו, מאור כהן, שאנחנו גם מדברים עליו בהופעה שלנו. מאור הוא איש קבע, ובמקביל לזה שהוא איש קבע או בנוסף, הוא מתנדב. והוא מאמין שאם אנחנו נותנים לילדים, הוא מאוד אהב לגו, הוא עדיין אוהב לגו, והוא מביא לילדים ערכות של לגו. כי הוא באמת מאמין שכשהילד עסוק בלגו, במשחק, בבנייה, הוא שוכח מהטיפולים, שוכח מהמצב, ובעצם יש לו איזה סוג של ריפוי.
ואף עם הדמיון גם.
לגמרי.
רק מה שיצא זה שאת רוב הלגויים עד בנית.
לגמרי.
והילד היה קם ופשוט מקבל.
ומקבל את זה מוכר, ועם זה הוא היה משחק.
אז הטובה בלגו, סבבה.
זהו, רבי אהב פליימוביל. אז בשקט בשקט, מאור היה מביא לו פליימוביל לשחק.
כן, לא נספר.
ומאור היה מגיע 10, 11, 12 בלילה אחרי העבודה, אחרי בעצם השירות הצבאי שלו, שם לכל ילד את ערכת הלגו שהוא הזמין, ולראות את הילדים בבוקר עם השמחה שהגיעה הערכה שהם רצו, זה היה משהו מדהים. מאור עושה את זה בהתנדבות מלאה. דרך אגב, מאור היום אך באותה מחלקה, שזה סגירת מעגל מטורפת. לענייננו, מאור הוא איש שומר מסורת, והוא לא גר קרוב למחלקה. באחת מהשבתות שאנחנו מגיעים, אני מגיעה עם הסלים שלי ושלושת הילדים איתי, כבר הייתה הדלקת נרות, כבר הדליקו את הנרות במחלקה, ואני רואה את מאור, לבוש בחולצה לבנה, מוכן לשבת, ועוד מסתובב שם במחלקה. ואני אומרת לו, מאור, מה אתה עושה פה? שבת! והוא עומד מולי ואומר לי, שמחת ילדים דוחה שבת. זה משפט שאני אומרת כל פעם בהופעה, ויש לי צמרמורת, וגם עכשיו יש לי צמרמורת. וכשאני מספרת את הסיפור הזה, יש...
שמחת ילדים דוחה שבת.
כן. וכשאני מספרת את הסיפור הזה בהופעה, אז יש תמונה של מאור, ויש משפט למעלה של הרב קוק. כשהנשמה מהירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. אני אתייחס לזה אחר כך, במהלך השיח בינינו. אבל שתבין עד כמה האיש הזה, ולא רק הוא, נותנים את הנשמה שלהם, מאירים עם הנשמה שלהם, את הפינות האלה החשוכות שאנחנו היינו בהם.
כי על זה בעצם הפרק הזה, הפרק החמישי של הפודקאסט שלנו, לנצח במסע שלו בחרנו, הוא על למצוא את הטוב, למצוא את הרגעים הטובים. ואני אומר למצוא, כי לפעמים זה קשה. לפעמים זה לפשפש ממש ולמצוא אותם. במחלקה, בשנה ו... שהיינו...
היו לנו רגעים טובים.
אז קודם כל היו אנשים טובים, שזה מתחיל, אנשים טובים מייצרים רגעים טובים.
לגמרי. אתה מדבר פה על הטוב, ויש עוד מישהי מיוחדת שאני רוצה לדבר עליה, וזו קרמית. אני קראתי לה, עדיין קוראת לה פיית המשאלות, קוראים לה, התפקיד שלה זה מקשימת המשאלות, זה הטייטל שלה. וגם היא, בטיפול הראשון, חודשיים לפני יום הולדת 7, מגיעה מישהי ואומרת לו, שלום רבה, אני קרמית, והבנתי שיש לך עוד מעט יום הולדת. מה אתה רוצה ליום ההולדת? כל מה שתרצה תקבל. ומה שהיא עושה, היא מגשימה את המשאלות של הילדים במחלקה ולא רק. זו כל המהות שלה וזו התפקיד שלה. ובהתחלה קרמית הייתה עושה את זה בהתנדבות מלאה. היא הייתה מגיעה בערב, יום לפני יום ההולדת של אחד הילדים, והופכת את המשחקייה, שבדרך כלל ביומיום זה מקום די ריק, יש מספר מחשבים ועוד כמה שולחנות משחק, ותוך שעות, עד אמצע הלילה, היא הופכת את המקום הזה, את המשחקייה, לעולם אחר, לפי החלום של הילד. רבי אמר לה שהוא רוצה דיסני, הרי הוא היה...
פריק של דיסני.
ממש, הוא הכיר את כל הסרטים של דיסני, והיא אמרה לו, קיבלת. ואז היא גם בדקה איתו מה הוא רוצה, מבחינה מוזיקה ואוכל, וזה מדהים לראות איך היא הפכה את המשחקייה לעולם של טרזן, לג'ונגל של טרזן.
אני רוצה לתאר לך את הרגע הזה מהצד שלי, כי הוא בדיוק היה אחר...
אני לא מבינה, אתה קטעת אותי עכשיו?
אבל יש לי צידוק טוב לזה.
אבל לפחות תעשה סימן של לפתוח את הפה, ואז אני יודע שאתה רוצה.
ניסיתי עם העיניים, ניסיתי, אבל...
העיניים מדברות. טוב, אז אני שתי בינתיים.
עכשיו, אני הייתי בחדר איתו, והיו כזה בנות השירות, ואנשים יצאו מהחדרים כדי לקבל אותו, עושה את הצעדה הזאת, מהחדר שלו, עם הליכון, כן, הוא
הולך במסדרון.
ופתאום הוא נכנס והוא רואה את העולם של טרזן מול הפנים שלו, ואני אומר לך גם מהמקום ש... וכל האנשים, וזה היה למצוא את הרגעים הטובים.
אני זוכרת שהייתי יוצאת מהחניון, ורואה את דלתות בית חולים דנה, ואבן כבדה בלב, כבר אין לי כוח, אבל כשאני נכנסת למחלקה, בסופו של דבר זה לא הקירות, זה האנשים, כי דווקא בתוך החושך, מצאנו את נקודות האור.
אני רוצה דווקא להתייחס למילה הזאת, חושך, כי שדעת, אם אני רגע אקח בראשית,
מה שנקרא הכינות
לא,
עם ראש.
לא, לא, הנה, אני מכין לי רגע.
לא הכנת מראש.
אני לא מהמכינים מראש.
לא, שנייה. אתה מאלה שמעתיקים...
אבל זה קופץ ישר. בראשית פרק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. הוא לא ברא פה אור וחושך, החושך כבר היה קיים. הוא ברא את האור.
אני מחברת את זה למשפט של הרב קוק. בסופו של דבר, הדברים נמצאים, ואנחנו בוחרים את מה אנחנו שמים עליו יותר דגש. וגם במשפט, כשהנשמה מהירה, גם שמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים, השמיים עם ערפל, הם עכשיו חשוכים, הם כבדים. בסופו של דבר, אור אחד קטן, שמופק מהנשמה הטובה הזו, מעט מפוגג אור. או מאיר את האור הנעים הזה. וגם מהבחינה הזאת, שהיו כל מיני פרשנויות. הסתכלתי, ואתה יודע מה? מבחינתי, אני לוקחת את הפרשנות שלי לרב קוק, זה לא רק כשמישהו אחר עושה טוב. כשמישהו אחר עושה טוב, כמו שסיפרנו עד עכשיו, זה אולי התכונה הנעלה ביותר. וזה גם המטרה שלנו עכשיו, להוסיף אור לעולם, עוד קצת. אבל זה גם מה, איך אני מסתכל על זה. זאת אומרת, יכול להיות אותה סיטואציה, אנחנו יודעים את זה, שרע לי וקשה לי. אחד יישאר בקשה לי וברע לי, ואחר, גם אם זה בכוח, ימצא את נקודות האור. להיכנס, רצית להגיד משהו?
שזה העניין. זה ממש מהות העניין, זה עצם העניין.
וואו, אני מרגישה עכשיו, מה זה חכמה כשאתה אומר לי את זה?
תזדקפי לך בכיף עכשיו.
לגמרי.
כי זה באמת העניין. לפעמים זה בכוח. לפעמים אתה לא יכול בכלל להאמין שקיים האור הזה. הכל נסגר עליך. אנחנו היינו ברגעים האלה שהכל נסגר עלינו, ולא פעם אחת. אבל בתוך זה למצוא את נקודות האור הקטנות, את האלומות האלה.
נכון.
לפעמים הטווח... ההיקף של האלומה הוא לא גדול. לפעמים הטווח שאליו היא מהירה הוא לא גדול, אבל הם פשוט למצוא אותם, וזה מאוד קשה.
אני כאילו מאמינה שיש איזה תדר, שכשאתה מאיר, אז גם הנשמה של האחר שמאיר, הנשמה שלו גם מאירה, ואז זה מתחבר, ואז נוצר אור גדול. והפרק הזה יוצא בשבוע יום ההולדת של רווה. תאריך הלועזי שלו זה 9 בדצמבר, תאריך העברי זה י"ג כסלו, זו השבת שאתם היינו אומרים לחגוג שבת בר מצווה, שזה גם קשה, אבל הייתה לו מורשת של למצוא את הטוב גם במקומות הקשים, אני תכף אספר על זה סיפור, וגם אחרי שרווה נפרד מאיתנו, כשחשבנו מה אנחנו עושים ביום השנה שלו, וגם מה אנחנו עושים בתאריך יום ההולדת שלו, זה בעצם כבר עברנו מספר פרויקטים. הפרויקט השנה שאנחנו עושים, נקרא פרויקט חלומות, כדי לתת לילדים שעכשיו נמצאים בקושי, את המקום שהם יכולים לחלום. ולפני שנתיים עשינו פרויקטים מכתבים. זאת אומרת, כל פעם יש משהו, זה לא משנה מה, המהות, זה כמו אבן שנזרקת במים ויש אדוות, הנה עוד מילה.
אבן.
נכון.
אוקיי.
פעם קודמת היה סיכוי, אתה ככה מרחיב את אוצר המילים.
אדווה זו אחלה מילה.
אבל למה אתה מפריע לי?
אדווה זו אחלה מילה.
לגמרי. אז כשאתה זורק את האבן ויש אדוות ואתה רואה את האדוות מתרחבות, זה העניין. זה העניין של האבן, זה לזרוק, לתת את הטוב, להעניק את הטוב, והטוב הזה מתרחב כמו הדבות. וגם בפרויקטים שאנחנו עושים, וגם כשאנחנו מדברים בהופעה, אנחנו אומרים לאנשים, קיבלתם פה כלים, תעבירו אותם הלאה. לעוד אדם שצריך. אני זוכרת את הסרט Paid Forward, של תעביר את זה הלאה, כל כך נחת בי, ואחרי שרווה נפרד מאיתנו, ידעתי שזה זה.
תעביר את זה הלאה.
יש שני סיפורים על רווה, של, וכך גם לקחתי את, את הלהעביר את הטוב, בבית החולים קליבלנד קליניק, זה בית חולים ענק. אנחנו היינו בבניין של הילדים, אבל היינו צריכים להגיע גם לבניין המרכזי, לצילומים, לכל מיני דברים כאלה. ויש גשר סגור, פנימי, של מעבר בין בניינים, ובאחד המעברים האלה יש למעלה, אני לא רוצה להזיז ידיים, יש למעלה תמונות של ילדים מטופלים, רואים שהם מטופלים, ואנשים מבוגרים, 20 פלוס, 30 פלוס כזה, שנמצאים עם הילדים והם מחייכים. ולמה אני מספרת את זה? כי רווה הסתכל
על התמונות.
על התמונות, ואמר, זה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. להעביר את הטוב, לעשות את הטוב לאחר. ובכל פעם שאני מדברת על לעשות טוב, נקרא לזה בשם רווה, או בשליחות של רווה, אני נזכרת באותה סיטואציה שחרותה לי, שאנחנו הולכים עם כיסא הגלגלים, הוא מסתכל למעלה, רואה את התמונות ואומר, זה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. וכל כך התלהבנו מזה, כי אמרנו, הילדים, כשהם יגידו שקשה להם, אתה תגיד להם, אני יודע מה עברתם, והם יאמינו לך, כי גם אתה עברת את הקושי והתגברת עליו.
נכון, אבל כשאת מדברת על הטוב, את יודעת, אין טוב בלי רע. אני זוכר שרווה קנה לנו, לי ולך, שרשרת כזאת של יין ויאנג.
היין ויאנג היה מאוד נוכח. בחיים שלנו, בתקופה עם רווה וגם אחר כך. אין דבר כזה טוב בלי רע. זאת אומרת, כל התיאוריה אומרת שהטוב והרע שזורים אחד בתוך השני, אי אפשר להפריד. גם אם תסתכל על הסמל של האין ויאנג, הזרע של האחד נמצא בשני, כי רק כך יש את האיזון בעולם, כשיש גם את זה וגם את זה. אז אני אומרת, כמו מוזניים, בתקופות שיש יותר, יש יותר חושך או פחות אור.
אבל לא קשה לך אם זה ראות שלפעמים את מרגישה שכל הרע הוא עלייך, ואת רואה אנשים מסביבך.
קודם כל הרע הוא לא עליי, לא כל הרע עליי.
שנייה, אני רגע אסיים רק את המחשבה הזאת.
אל תהפוך אותי לדמות טרגית.
שיש תקופה שאת חווה את הרע הזה במנות גדולות אולי, כי זה הגיע. ואת רואה שסביבך, איך את רואה את האיזון? את רואה שסביבך, אנשים...
וואו, שאלה.
חיים, ותמיד יש רע יותר, כן? אולי תמיד יש רע יותר, דרך אגב, זה העניין.
היה Thanksgiving, ותמי וירון, שהם ההורים המאמצים שלנו בקליבלנד, סדורים, חברים שלהם ארוחה, ארוחה לתנקסגיבן, ותמי ביקשה מכל אחד מהנוכחים בארוחה, שיגיד על מה הוא מודה. ורווה בהתחלה לא רצה להגיד, ובסוף הוא אמר...
והיה בתוך הטיפולים ממש.
הוא היה בתוך הטיפולים.
אפילו עם הקימובג לדעתי.
כן, כן, הוא היה קרח. והוא אמר שהוא מודה...
רגע, היא עברה, אני זוכר, היא עברה אחד-אחד, וכל אחד אמר והגיע אליו, והוא לא רצה
לדבר. הוא לא רצה, רק בסוף הוא אמר, ממש אחרי זמן... יש את זה לירון עוד מוקלט מצולם, והוא אמר שהוא מודה על מה שקורה עכשיו, כי יכול להיות יותר רע. עכשיו, אני כאימא, נקרא לי הלב, למה שילד בן 8, 8.5, יגיד שהוא רואה את הטוב בזה שיכול להיות יותר רע? אתה ילד, אתה אמור לראות רק את הטוב. והמשפט הזה נחרט בי, של הכל זה איך אני מסתכל על הדברים, אז... אני לא רואה את עצמי כדמות טרגית, אני גם לא רואה אותך כדמות טרגית, למרות שאיבדת את אבא שלך בגיל 8.
קודם כל, את רואה אותי כדמות, זה כבר...
ודורית שאלה אותך, בריאיון ברשת ב', זה תקופה.
דורית אסרף מזרחי, כן.
נכון.
תתני לה את המקום שלה.
לגמרי. מנהלת תחום התרבות.
של כאן. לגמרי, כן, היא שאלה אותי.
ואז היא שאלה אותך על התקופה, ומה ענית לה?
עניתי לה שזה רגעים, שזה רגעים. היא שאלה אותי אם עכשיו אני בתקופה טובה. ואמרתי שזה, אתה מוצא את הרגעים בתוך ה... אתה באמת מוצא את הרגעים, אבל אני אומר את זה ואני חושב על זה. קודם כל, דרך אגב, במפגש ההוא שהיה לנו עם, בטנקסגיבין, עם החברים של ירון ותמי, של תמי וירון, פגשנו אותם בחנוכה, הם בארץ, בסוכות, סליחה, בסוכות.
אין על הזיכרון שלך, משהו.
וישבנו מול אותו אדם, שתקשיבי, לכל הדעות הוא אדם מרשים, מבוגר ככה, אבל שהתבגר.
פסון.
פסון לגמרי. והוא ניגש, הוא התיישב לידינו, החזיק את היד שלי בין שתי הידיים החמות שלו, והוא אמר, פגשתי המון אנשים בחיי, ואני מאמין לו, כן, כי הוא איש עמיד מאוד, ו...
כן, עמיד המון, זה מקטין.
ועם המון, באמת, עם המון נוכחות. הוא אמר, פגשתי המון אנשים בחיי, ואז פגשתי את הילד הזה, בן התשע, ששינה משהו בחיי, השאיר חותם על החיים שלי, והוא היה רק ילד בן תשע, ואני מרגיש כאילו פגשתי אדם מבוגר, והוא פגש את רבי פעם אחת. ואמרתי לו משהו שאני אולי אגיד בפרקים הבאים, שרבי אמר לי שעות לפני שהוא נפרד מאיתנו, לחש לי באוזן, אמרתי לו את זה, והוא היה בשוק מזה, וזה מאוד התחבר לו.
לא, נו, אל תשאיר אותנו במתח.
לפרקים הבאים, אבל, את יודעת, את מדברת על זה, בוא נמצא את הטוב, נחפש ונמצא, ואני חושב, אני לוקח אותך למקום אחר, אני חושב על הורי החטופים. איך וואו. אתה יכול להגיד להם, תמצאו את הטוב עכשיו, ברגעים הקשים האלה. איך את יכולה להגיד להם את זה? אני... וזה כמו שיגידו לי את זה, כשאני נמצא במקום שבו אני סועד את הילד שלי, ורואה אותו סובל רגע אחרי רגע.
אז אני רגע אעצור, ואני אגיד שאני לא אומרת שום דבר לאף אחד. משום מקום פטרוני או יודע. ולהיות היום במצב של הורי החטופים, אין לי מה להגיד. אני רק אצטט, יש את מחאת 101, שזה האימהות שיושבות בלבן, כמו המחאה של גנדי, יושבים בלבן, בשקט, על הרצפה, במעגלים. וזו המחאה. ויש משהו כל כך עוצמתי בשקט הזה שהן יושבות שם. ואמרה אימא, שאחת חטפות, דרך אגב, כמה מהן אמרו את זה, שהיא יושבת במעגל, זה היה עוד בהתחלה, בשקט עם עצמה, והיא רואה עוד ועוד אנשים שמצטרפים ועוטפים במעגלים גדלים. אתה זוכר שאמרתי לך על האבן עם העדפות? Mm-hmm. ככה אני ראיתי כשהקשבתי לה. היא אמרה, ופתאום הרגשתי משהו שעוטף אותי. עכשיו, אני לא יכולה לעזור לשלוף את החטוף או את החטופה מעזה ולהביא אותו על וי ויכולתי. אני עושה את הדברים הקטנים שקצת, קצת יאירו לה את השמיים, יאירו להם את השמיים. אפילו לשים את הדיסקית או לשים את הצמיד.
לתת לה את התחושה שהיא לא לבד בתוכה.
שהיא לא לבד. כשאנחנו מלווים משפחות, הורים שנמצאים במקום הכי שחור, כי הרופאים אומרים להם, אין לנו מה לעשות יותר. אני לא יכולה להגיד, יהיה טוב. אני לא יכולה להגיד, עכשיו טוב. אני גם לא במקום להגיד להם מה לעשות. אני במקום לשבת איתם ליד השבר שלהם, לידם, ליד אחרים שנמצאים בשבר, ולתת להם מעט ממני שאני איתם, ואולי זה מה שייתן להם את האור, כי אולי בשביל האימהות שיושבות שם, זה שיושבים איתם ועוטפים אותם עוד ועוד מעגלים שלבושים לבן גם בגשם, זה האור.
אני מתחבר אלייך לעניין הזה.
איזה מזל.
אני שואל את השאלה הזאת את עצמי, אני מכיר את כל המשפטים של הכל לטובה, וקשה לי עם זה. אני יכול לקוות שבתוכנית הגדולה, כמו שאמרנו, אם קיימת או לא קיימת, אנחנו לא יודעים, אבל אני יכול להגיד לך במה אני מאמין, אבל שבתוכנית הגדולה, איכשהו בתוכנית הקוסמית הגדולה, הכל לטובה. אבל כשאומרים לי את זה, ברגעים שקשה לי, עזוב אותי מזה. למי אכפת מהתוכנית הגדולה? אני רוצה שיהיה לי טוב. למה לי לא טוב? למה לי רע? אבל בתוך זה איכשהו, באמת לנסות למצוא את הטוב, כי זה כמעט הדבר היחיד שנשאר לנו, והטוב יכול להיות עוד איזה, במקרה הזה, אולי עוד איזה עוד חיים, אולי עוד איזה מישהו שמחבק אותך, אולי איזו תקווה שמשהו ישתנה, למצוא את האלומה הקטנה הזאת, כי אם לא, מאוד קשה לעשות את הצעד הבא, ואני רוצה רגע לסיים.
כעס חושך.
וכשמישהו רע לו, אתה לא יכול לשים את עצמך במקומו. זה כמו שאני זוכר עד היום, שכשאבא שלי נהרג והייתי ילד, אז היו באים אליי ואומרים לי, משתתף בצערך. וכילד, זה היה לי, זה הפריע לי מאוד.
אני חושבת שאפשר לכתוב ספר על משפטים של האנשים בזמן אבל במשבר.
אבל שוב, כוונה טובה או הרגל, או משהו שמקובל. אבל היו אומרים לי, משתתף בצערך, וכילד יש לך הרבה פחות סננים, וזה הפריע לי, המשתתף, קודם כל, לא ביקשתי ממך להשתתף בצער שלי, הוא שלי, אני לא רוצה שישתתפו בו, תשאיר לי אותו, שלי. וחוץ מזה, מה אתה באמת יודע על הצער שלי שאתה משתתף פה? ואחר כך זה היה נחמד, כאילו לראות את האנשים האלה, שנייה אחרי יושבים, אוכלים בורקס, הולכים, והחיים שלהם ממשיכים, ואתה נשאר עם הצער הגדול הזה. אז גם אני לא יכול, עם כל מה שאני חוויתי בחיי, וחוויתי אובדן של אבא, וחוויתי את רווה, ואני לא יכול לנסות להשוות את עצמי, או לקחת משהו מהצער שלהם, רק לנסות לחבק, ולעזור אולי בזה, להם למצוא אלומה קטנה של אור, ברגעים הקשים שלהם. ואני אסיים עם מפגש שהיה לנו בארצות הברית, עם מישהי בשם ברברה, שבכלל פגשנו אותה, כי איכשהו זה הגיע, כדי שהיא תעזור לנו
איכשהו,
לפתוח.
איכשהו, אנחנו גם, יהיה לנו פרק על האיכשהו, על המקריות הזו, על שאולי לא מקריות. האלה.
אז כדי שתעזור לנו לפתוח חשבון בנק, והיא התיישבה לידי, ואמרתי לה, פשוט אמרתי לה, היה לנו כמה שיחות, ושיתפתי אותה באיזו שאלה שרווה שאל אותי, הוא שאל אותי, אבא, למה אלוהים לא אוהב אותי?
וואו, משפט, הפלת, כאילו, אם עד עכשיו, המאזינים שלנו היו באיזה לבל של, אני סבבה, אני מחזיק, זהו, הפלת אותם בנוקאוט.
לא, אבל התשובה שלה הייתה לי חשובה, כי היא הייתה אחת משלוש התשובות שנתתי לו לשלוש פעמים שהוא שאל אותי, והיא הייתה התשובה השנייה, שתי אחרות אולי בפרקים הבאים. ואמרתי לה את זה, ולמה הרע הזה, ואיך אני יכול למצוא את הטוב? והיא אמרה לי, איתי, אבל הכרת את רעות, ונולדו לך ארבעה ילדים, והיה לך חיים שלמים בישראל, ועבודה, ודברים שאתה אוהב, והגשמת את עצמך.
וטוב.
היה לך כל כך הרבה טוב. למה אז לא שאלת למה כל זה מגיע לי? למה את זה לקחת כמובן מאליו? אז הרע והטוב זה האין ויאנג. קח את הרע בדיוק כמו שקיבלת את הטוב. הוא חלק מהחיים. ואם אני לוקח את זה ומקבל את זה, אז אני גם לוקח כחלק מהחיים את התפקיד שלי שהוא כפול. אחד, למצוא את הטוב בתוך הדבר הזה, למצוא את הזרע הלבן הזה שדיברת עליו.
גם בתוך החיים שלך.
כן, והדבר השני, לנסות להעביר את זה הלאה.
להעביר את הטוב. ואולי בזכות השבוע הזה, שזה שבוע יום הולדת של רווה, אנחנו גם נבקש מהאנשים לעשות דבר אחד טוב קטן, גם לאנשים שהם לא מכירים. פשוט להעביר את זה הלאה. ואנחנו גם נשמח לשמוע על הדברים הטובים האלה, כי אנחנו באמת באמת מאמינים שאור מתחבר לאור הרבה יותר גדול.
שתפו אותנו, תכתבו לנו, אנחנו מחכים לזה.
אז איתי, אנחנו נמשיך ונדבר בפרק הבא עוד על דברים שקשורים לטוב ורגעים. ואני רוצה להודות לך, כי זה פרק שהיה לנו לא קל להכין אותו. זה נראה שאנחנו ככה מאוד שמחים, וזה פרק לא קל כי אנחנו גם הצלנו להיזכר בהמון רגעים קשים. אז אגיד לך תודה. והנה אני מוצאת גם את האור שאתה שותף שלי לדרך בזה. זהו, הלך לך עם בחורות אחרות עכשיו. אז תודה.
גם לך.
נתראה בפרק הבא.
יאללה.
בעזרת השם. בפרק הזה בחרנו לדבר על סוגיה שמטרידה אותנו. מהו הבלנס של הרע והטוב בעולמנו? אין תשובה נכונה. יש בעיקר סימני שאלה. החל מהשבעה באוקטובר גילינו גם הבלכי אור קטנים וגדולים כאחד. דווקא מתוך התהום הגדולה עלו והתגלו הנשמות שהאירו את האפלה והפיצו ברגישות את הטוב שלהן. נכון, הטוב הזה לא יתתה החוצה את הרוע ולא ימחה את הכאב, והוא גם אינו מתיימר לכך. אבל מה אנחנו יכולים לקחת ממנו? אולי פחות כמובן מאליו את העובדה שמסביבנו יש כל הזמן אנשים שקשה להם. וכשאדם קרוב נמצא בשבר או בקושי, אמת היא שלא תמיד אנחנו יודעים לומר את המילה הנכונה. אז לא תמיד צריך לדבר. מספיק שלא נתעלם. אולי אפילו לא נשאל מה שלומך או מה נשמע, כי אין באמת תשובה. אבל זה יהיה מדהים אם נשלח לב קטן, סמיילי, חיבוק, ונעיר להם את הרגע. לא תמיד נצליח, ולעיתים אפילו נפספס. אבל כשהנשמה שלנו מהירה, גם הערפל הסמיך ביותר אצל האחר, יכול ולו במעט להתפוגג.
כשרוח נוסעת מרחוק את קולך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשהשמש מלטפת אילי מגע ידך, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כשילד צוחק ופניו מאירות, זה בא לי, זה בא לי פתאום. לכל סיבה מסובב, לכל אוהב את אוהב, ורק אתה לא בא לי פתאום. מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? כשברדיו שירים מתנגנים לאיתם, זה בא לי, זה בא לי פתאום. בספרים כשהמילים מבכות את גיבורן, זה בא לי, זה בא לי פתאום. כששניים צוחקים זה לזו ברחוב, זה בא לי, זה בא לי פתאום. תמיד איתי מה שהיה, הרחוק והקרוב, רק לא אתה, מתי תבוא לי פתאום? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט אם הלכת ואין לי תשובה? מי עוד יכול להגן על הצדק? מי עוד יכול לדבר אהבה? מי עוד יכול להבטיח לי שקט, להאיר לב שקבע? זה בא לי, זה בא לי פתאום.